שלום, 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 כאן מיאמי, ליתר דיוק מיאמי ביץ', ליתר דיוק, הייתי אומר 50 עד 75 מטרים קו אווירי אל מול האוקיינוס האטלנטי, אל מול הדקלים וחוף הים הלבנבן שמפריד בין אותם דקלים לבין האוקיינוס הגדול. טליה, בתל אביב, מה נשמע?
הלו, הלו, מיאמי, פרום תל אביב, היר, I am here, you are an Israeli representor. שלום, מה שלומך? כן, זה האנגלית העילגת המכוונת, מאזיננו, אל תיבלו.
ודאי, כי שומעים את האנגלית הזאת במבטא הזה הרבה מאוד כאן.
במיוחד במיאמי, כן. רגע, אתה נתקלת בישראלים?
נתקלתי, אך לא שוחחתי במיזנטרופיותי המסוימת.
כולנו.
כן, אבל רואים הרבה מאוד ישראלים, בעיקר באזור אבנטורה, שם יש קניון ענק, כמו כל קניון שאת מכירה, הוא פשוט עצום במימדיו, אז שם בעיקר, אבל גם במיאמי כאן, כמה מהרשתות הגדולות של מכירת ציוד הגלישה והמזכרות שייכות לישראלי, ואני חושב ש... הקסם כאן הוא בעיקר העובדה שיש כאן את תחושת החופש. ריחות המריחואנה מתערבבים בריח הרום ויתר משקאות אלכוהולים.
בוא נקרא לזה אילת, אילת באנגלית.
כן, הייתי אומר שאילת זה מיאמי ביץ' מאלי אקספרס, כן?
מאליקס, בדיוק, בדיוק, לגמרי. ואתה יודע, הפעם הראשונה שאני, אז הילדות שלי, אני זוכרת את מיאמי, זה כשדוד שלי לקח את הילדים שלו, והם פשוט עזבו את הארץ באמצע שנות ה-80, וגם הייתה לנו איזו שכנה שקראו לה סימה, שהיא חזרה אחרי גם תקופה במיאמי, והנהיה לה מבטא, פשוט היא אחרי איזה שנתיים לא יכלה לדבר עברית יותר.
וואה.
כן, כן. רק שזה לא יקרה לך כשתשוב.
אין חשש כזה. אבל אפרופו שנות ה-80, אז הנה, ככה, לפתיחה, ולפני שניגע במה שתית, או מה את שותה ומה שתינו, כי יש גם על זה הרבה לדבר. אני לוקח אותנו ל-1985. אורי אבנרי בעולם הזה, אנחנו מדבר פה על המון דברים מהעולם הזה. בהזדמנות הזאת אני רוצה להודות לנעמי אלונה המעולה.
נעמי אלונה הנפלאה.
כן, הפנתה. וגילתה לי את העולם הזה של הארכיון של העולם הזה שהיה שם. אז כותב בתורו אורי אבנרי, יומן אישי, הוא כותב, מיאמי ביץ' היא הרצועה הארוכה לאורך שפת האוקיינוס בפלורידה, שאומרים עליה שהיא תל אביב רבתי. לשם היו שולחות המשפחות היהודיות בצפון את הוריהן הזקנים, כדי שיתחממו בשמש. הוא מתכוון, לא קריית שמונה, הוא מתכוון צפון פה, זאת אומרת ניו יורק, בוסטון, כן. קנדה, גם בחלק מהמקרים. והם רצו שהם יתחממו בשמש ולא יפריעו לצעירים, והעיר שקעה בהדרגה. עכשיו הוא כותב ב-1985, עכשיו הוא כותב, יש התחדשות, באים לשם הרבה קובאים צעירים.
קובאים.
קובאים זה לדעתי אנשי קובה. קובנים.
קובנים, כן.
לא? אם כי קובות בעברית זה גם בתי פגישות. את יודעת, גם על זה נדבר. בתי בושת, לדעתי הוא מתכוון על קובנים. אנשי בוהמה, ההופכים את המקום לאזור מבוקש יותר, וגם סתם זוגות צעירים השואפים להגיע לצמרת, והמסתפקים, למעשה הם מסתפקים בינתיים בבתים זולים יותר. אז התיאור הזה, טליה, הוא תיאור מדויק.
כן.
של מה שקורה גם ב-2021, כאן במיאמי, 9 קומות מתחתיי, כאמור, 50 מטרים קו אווירי מהים.
וואו, תענוג. תשמע, אפרופו, אפרופו המשך תל אביב והמשך לשיחתנו הקודמת, אז היה באמת גל ירידה, גל הירידה הגדול, היה בכלל גל ירידה גדול של ישראלים אחרי מלחמת יום כיפור, שככה עזבו את הארץ, הרבה יוצאי קיבוץ, שהרגישו שאין להם מה לחפש פה, אבל כמעט עשור אחר כך, אמריקה הייתה החלום הגדול של הייתה החלום הגדול של הישראלים, והנה אני מקריאה לך עכשיו משהו מהעולם הזה. היורדים החדשים. מאות מבלים לילות ליד שגרירות ארצות הברית בתל אביב. תיירים, סטודנטים וגם יורדים. זוהי הבעיה הכואבת ביותר של מדינת ישראל. מי הם היורדים? האם 500,000 ישראלים הם היום תושבי ארצות הברית? ואיך אפשר לעצור בעד המפולת? אז כן,
מה אנחנו למדים בעצם?
אז מה אנחנו למדים? אנחנו למדים שאנשים ראו באמת במיאמי, ואני יודעת כי זה גם קרה במשפחה שלי ובסביבה הקרובה שלי, את העתיד. ואיפשהו בשנת 84, לא, האמת שזה היה, זה ממש היום לפני, היום לפני, ב-1980, בתאריך ה-21 למאי 1980, התפרסמה אותה כתבה גדולה על היורדים, ונכתב בה, לפני חצי שנה הבטיח ראש הממשלה להקים ועדה שתנסה למצוא פתרונות לבעיית הירידה. עד היום היא לא הוקמה. זה נשמע לך מוכר, עידן?
כן, כן, זה נשמע לי מוכר. רק שהיום פחות יורדים על היורדים, נכון? הם פחות נפולת של נמושות.
נכון, כי גם היום, להבדיל מהירידה הגדולה שיש היום לברלין, ירידה לברלין...
עליהם יורדים. זה... אולי כי הם לא תומכים בבן אדם הנכון.
גם, אני חושבת אבל שזה, זה, וזה באמת הסיבות הם אותם סיבות, הם עתיד, הם מצב כלכלי, למרות שאתה יודע, אנחנו לפני שבועיים דיברנו פה על מדד האושר של בני ה-40, והנה כתבה באמת כמעט מאותה תקופה, של אנשים, ילידי 48, שבאמת מצאו את עצמם עוזבים את הארץ. מה שמצחיק או אפילו עצוב בכתבה הזאת, זה שהם מדברים על, הם מתבאסים בעיקר שיוצאי הקיבוצים ומה שנקרא מלח הארץ, או אם היה פה אבישי בן חיים, הוא היה אומר ישראל הראשונה, עוזבת את הארץ. אני קראתי את הכתבה, זו כתבה די ארוכה, אולי אני אפרסם אותה אפילו אם מישהו ירצה, וככה מצלמים את ה... נותנים תמונות של האנשים היורדים וקוראים יורד ברק, יורד מן, יורד לוי.
יורד מן זה גדול, יורד מן מן השמיים, כן.
זה נהדר,
יש בזה מעט מן המסורת.
כן, כן.
רגע, זה ב-84 את אומרת.
לא, לא, זה ב-1980, ממש היום לפני. 21 למאי 1980, גיליון העולם הזה. הנה, רמת היורדים מארץ עולה. יותר משכילים, בני קיבוצים ואנשי ארץ ישראל היפה אינם מוכנים לחיות יותר בארץ.
רגע, אז יש לי משהו בשבילך גם 1980.
כן.
מתוך המדור, אתה והלירה, מדורו של יגאל לביב, כן? העיתונאי הכלכלי. ו... הכותרת אומרת, מיליונרים מהגרים עם הונם למיאמי. זו כתבה שונה ממה שאת קראת, נכון?
נכון, נכון,
כתבה אחר. שונה. אבל היא מאוד דומה. שימי לב, עיר הקיץ והנופש, מיאמי בפלורידה, הפכה למקום ריכוז לבעלי הון מישראל, המוצאים שם שטח פעולה להונם, שטח פעולה נרחב, להונם ולכישוריהם. הקבלן הידוע, עכשיו אני הולך פה name dropping, שאולי שם אחד יהיה מוכר. וגם הוא תלוי ברמת הזיכרון והבונבונייריות שבתוככם. אז כן. הקבלן הידוע, מרדכי מנדלסון, לא מוכר לי בכל אופן, בעל חברת מוגשם, שהתפרסם על מכירת פנטאוס לאימו של ראש עיריית גבעתיים לשעבר קובה גרייזמן. קובה קרייזמן, okay. ואשר הוא אשם okay. בהחזקת מאות אלפי דולרים בשוויץ, הגיע למיאמי, הוא בונה יותר מ-1,500 דירות בפרויקט הקרוי פומפרני ביץ', קבלן עבודות האפר משה קידר, שותפו של ישעיהו ירקוני לשעבר, וכאן השם המוכר, ישעיהו ירקוני, לדעתי, אם אינני עושה כאן שגיאה, זהו שייקה ירקוני, בעלה של, כן? יפה ירקוני.
בעלה של יפה כן. ירקוני, אוקיי.
כך, כך, אם זיכרוננו מתני, וייתכן שהוא מתני, אבל אני לא חושב שזה העניין. וגם אותו משה קידר הגיע למיאמי. טוב, כדי שלא תרדמו פה, אני ממשיך לשורה התחתונה, ומנסה להגיע לשמות מוכרים. אז הנה, הישראלים מתרכזים בערבים במועדון לילה ישראלי בשם לפלם. זה לא לפלם, זה לפלם.
לפלם,
שבו כן. מנגנת כמה פעמים להגת נגינה. ישראלית, להקת נגינה. מעניין כי יסודות פליליים לא הגיעו עדיין למיאמי. אנחנו נעדכן את 1980. הו-הו, הם הגיעו. הם לא יחרו להגיע. וכן, אז הם מעדיפים את לוס אנג'לס, היסודות הפליליים, כך נכתב, תראי איזה עדינות, אה? לפני כמה שבועות הגיעו אחים חרושקה למיאמי, אני לא יודע אם זה קשור, לא יודע מה זה אומר, ואני ממשיך איתך עוד, כי עכשיו מתחיל להיות טיפה יותר מוכר. בשבוע שעבר החלה בפעולה תוכנית טלוויזיה שנייה בעברית בניו יורק, המופקת על ידי מפיקה תוכנית ישראל היום, ישראל היום של פעם, בלוס אנג'לס, בין היתר התארחו שם עדנה לב. והתוכנית הקיימת מופקת על ידי חיים הרצוג מישראל, עוד לפני שנהיה נשיא, ככל שזה אותו חיים הרצוג. והנה, תראי מה עוד יש כאן, מעניין.
ונשאלת השאלה, למה עזבתם? אם כן. אתם מעבירים הכל לשם, ובוכלים שקדי מרק מהמקולת.
והנה, כן. בניו יורק מופיע מזה כמה חודשים שבועון בעברית, הקרוי ישראל שלנו, ערוך בידי אריה מקל, לימים.
וואו.
קונסול ישראל ומנכ״ל רשות השידור וכולי. ומי עוד יכול לעניין אותנו כאן? תחנת רדיו בעברית, המופקת על ידי אבי אלון והמוגשת על ידי שושנה אתרי. כנראה שהיה דבר כזה.
וואו, מישראל כנראה, כן.
איי, איי, איי.
כן, מיאמי הייתה סניף של ישראל, והאמת שלי, אוטומטית שאומרים לי מיאמי, אני נזכרת, אני לא בטוחה אפילו שזה היה באותו, זה לא באותו כיוון או לוקיישן, אבל זה מזכיר לי את ספינת אהבה ואת שושלת, למרות שזה בכלל לא נמצא שם, זה דנבר וזה מקום אחר, אבל לא יודעת, יש משהו באמריקאיות של שנות ה-80, בשיזוף היתר, בתספורת הפארה פוסט, יש איזה משהו שהוא מאוד מיאמי.
תראי, את ספינת האהבה, בכל פעם שאני עושה את דרכי ממיאמי ביץ' לתוך מיאמי העיר עצמה, הרי מיאמי ביץ' זה אי שהוא קם ב-1915 לצורכי מה שאנחנו עושים כאן, נופש וחופש, אבל כשאת עוברת על הגשר המוביל ממיאמי ביץ' לדאונטאון מיאמי, את בעצם רואה את כל ספינות האהבה הללו. שיוצאות להפלגות ברחבי אמריקה ומרכזה.
זה באמת קיים. אני זוכרת גם עוד ביפים והאמיצים דיברו על הקווין מרי כמשהו רומנטי. אז כן.
והבניינים שבדאונטאון מיאמי והים. הים פה הוא בכל מקום. זה כמו ונציה, רק פחות של ימי הביניים. זאת אומרת, משהו שנראה מאוד מאוד עכשווי, למרות ששוב, העיר הזאת בת למעלה ממאה מבחינת מיאמי ביץ'.
זה לא כמו טיילת צ'יץ'?
מעט יותר מורחבת. מעט, זה קצת מזכיר לי את הקופה קבנה, בעיקר החוף הדרומי כאן, סאוף ביץ'. את הולכת שם ושוב, הריחות. בואי נגיד שבקופה קבנה יש מעט יותר ריח של שתן. אבל אבל ריח האלכוהול והמריחואנה. מריחואנה זה ישן קצת לומר את המילה הזאת, נכון? אבל הוויד. המון וויד. אפרופו סמים, אפרופו סמים, תשמעי.
מה קורה איתך?
לא, אז אני פחות בקטע, אבל אני, אפרופו סמים, חיפשתי. אני אוהב שיש לי כאן מסעדות מכל העמים והשבטים שמרכיבים.
ואתה באמת שולח לי דברים שנראים מופלאים, באמת, עושים לי חשק ותאווה קולינרית.
אז זהו, אז הבוקר החלטתי לעשות צעד קולומביאני. כי תמיד יש פה דברים קובנים ומקסיקנים ומרכז אמריקאים, וזה כיף, אבל קולומביאני לא יוצא לי כמעט בשום מקום. הרי בישראל אפשר גם להשיג היום אוכל מקסיקני, נכון? זה נכון. אנחנו מכירים. אבל מה זה קולומביאני? אז ניגשתי ללוונטנה קולומביאנה, כך זה נקרא, ואמרתי את זה במבטא איטלקי, אבל ככה זה. וזה נמצא כאן ברחוב מספר 7 ורחוב וושינגטון, בהצטלבות הזאת, או סדרת וושינגטון, וביקשתי קפה. והקפה שניתן לי נקרא טנטון, או משהו בסגנון הזה, והקפה הוא פשוט ספל ענק של אספרסו, בואכה אמריקנו כזה, כשלידו מצורפת שוט של רום. עכשיו, שוט זה לא צ'ייסר, אני מזכיר לכם, זה כאילו צ'ייסר כפול. ומנהג המקום הוא פשוט לשתות זיפ מהקפה, וזיפ מהרום, ויש כאלה שלאחר שהם עשו את זה כמה פעמים, הם פשוט דופקים את השוט של הרום, ואז מכניסים את הקפה. והערבוב הזה בין מרירות הקפה למתיקות הרום, והקפאין שמעורר, והאלכוהול שמעורר מסיבה אחרת, כלומר, הוא גורם לך למצב רוח, אבל יותר בפלט כזה, השילוב הזה הוא מדהים.
אז בזכות התמונה הזאת ששלחת לי היום של הקפה והרום, אז זה מה שאני שותה עכשיו. אני הכנתי לעצמי קפה מכיוון שאצלי שעת ערב, שלא לומר ערב מאוחרת, שלא לומר לילה, והכנתי קפה ושמתי קצת רום שהבאתי מנסיעתי האחרונה לחול לברצלונה לפני עוד מעט שנה
ועידנים.
וחצי. עידן ועידנים. אז כן, אז האמת שזה טעים, זה מאוד טעים, זה באמת מוסיף. אני מניחה שזה לא כמו מה שאתה שותה. אגב, אפרופו משקאות, אני חושבת שמיאמי זה המקום שנותנים, ששותים שם טקילה עם תולעת אמיתית, או שזו אגדה אורבנית.
כן, אז לא, לי יש קודם כל אצלי בבית, בראשון, כן, בראשון, יש לי בבית את הגוזנו, האמיתי בפנים, זה התולעת הקטנה. אגב, מה שמעניין, גדי יגיל במערכון שלו, והריגדי יגילו סיפורים עליו, סיפורים רצויים בבונבוניירה. פקיד המכס, כן? זה אחד המערכונים שלו מתוך שלכם לשעה קלה. הוא מדבר על אנשים שבאים עם גוזנו כשהוא מתכוון לנחש. אז אני לא יודע בדיוק בספרדית מה המילה, אני יודע של הבקבוק כתוב גוזנו, וזה תולעת קטנה שנמצאת בבקבוק. כאן במיאמי, לא, כיוון שלא שתיתי בקבוק, אלא רק מה שנתנו לי. אבל כן, האלכוהול פה הוא כמו מים, ואני חייב להודות שלמרות שבהרבה מאוד ממקומות אני שותה קוקטיילים, גם החזקים שבהם מרגישים לי כמו פטל או טרופית, ואני צריך את זה נקי, חזק, אפילו בלי קרח, את יודעת, כדי להרגיש את, את השריפה.
אפרופו הרוח המסיבתית שהכנסת אותי אליה כרגע עם האלכוהול והכל, והיינו גם ב-1980, אתה יודע מה קרה בשנת 1979, אחד האירועים המכוננים של הבונבוניירה, אני חושבת, שככה השפיעו על העתיד של, העתיד לבוא של עולם
מה, הייתה שנה עמוסה בגדול.
זאת הייתה שנה עמוסה מאוד, אבל בשנת 1979 קם ארגון אמני ישראל, הלום אמי.
כן. מה זה? זה מעמודי התווך
מעמודי
של הבונבוניירה.
אז אני מצאתי עמוד גם כן בעולם הזה, שבאמת יש לומר שאנחנו ביום העצמאות ככה גילינו את באמת את הארכיון שהיה ככה קצת נסתר מן העין, ואני לא יכולתי להכיל את זה. באמת, לא, העולם הזה... זה באמת עיתון שאי אפשר להכיל את התקופה, ואני באמת מסתכלת תמיד במשתעשת מהרבה מודעות, ואנחנו ככה מעבירים בינינו כל מיני דברים מצחיקים וגם מפרסמים. אני באמת תוהה אם במקומות אחרים בעולם, כשהם מביטים אחורה על הארכיון העיתונות שלהם, גם הם צוחקים על משהו בשפה, משהו בהתנהלות, באייטמים שבוחרים. אז הנה, תראה, ארגון חוגג את הקמתו. וככה, אריק לוי, שנשמר בקפדנות כמו תמיד על ידי אשתו שושיק, מצא מנוחה לראשו היגע בין שדיה של זמרת היידיש, מרים פוקס. הם בעצם הגיעו... הם הגיעו לאולפני הקלטה בתל אביב. אני מניחה שהאולפנים... ישנים בדיזנגוף, כדי להקליט עם כולם את המנון איגוד האומנים הישראלי, שאגב לא מצאתי אותו, אם מישהו יודע, לא עם אחד ושיר אחד, המנון הראשון שהוקלט ב-1979.
אולי העולם כולו במה, שחיים חפר כתב וקובי יושב תכין, או שזה כמה שנים מאוחר יותר.
אז זהו, אני מחפשת האם זה זה. אז וככה היו הצלם הפפרצי מאחורי הקלעים תיעד את האומנים. דורין כספי, אשתו היפה, היפהפייה של מתי כספי, שהיא שחקנית, הייתה שם. יוסי בנאי אמור היה מלבד לשיר כמו כולם, לומר באחד הקטעים את הרפליקה. והופ, השחקן איננו. ליד יוסי בנאי נראים השחקנים מוני מושונו ושלמה בר אבא. ויש פה גם את הגששים שהצחיקו את הקהל, וציפי שביט, שהתבלטה בין השחקניות שבאו לשיר בקולה הגבוה. עכשיו, זה פשוט נורא מצחיק. כל האמנים שהוזכרו פה, הם כבר היו אז כוכבים גדולים. זה מצחיק האיזוטריה שהם בחרו לתאר אותם.
אבל את יודעת מה מושך אותנו בעולם הזה? קודם כל נתחיל עם מה של...
חוסר הצנזורה.
אולי כבר לא מושך, כי הם לפעמים חוגגים יותר מדי את היכולת שלהם לנקוב בעברי גוף, בעיקר נשיים אגב, כן, ולחגוג את זה. אבל מה שאני בא להגיד זה שהרי אנחנו נהנים מאוד גם מאתר ג'יי פרס, ורואים שם את מרבית העיתונים שבקונצנזוס, נוספו שם גם כותרת ראשית, שהוא מנסה להיות כאילו העולם הזה רק של הביוקר. אבל היתרון הוא של העולם הזה בעיניי, זה שאני מרגיש שהוא קרוב יותר לשפת היומיום שלנו, גם אם הוא רחוק, אבל זה עדיין לא השפה הכבדה של העיתונים המהוגנים, נגיד, של עיתוני המיינסטרים. כאן זה עיתון שעורייתי, העיתון מחפש לייצר שעוריות מכל כיוון שהוא, וזה מדהים, וזה מה שכיף, וזה לפעמים גם מטריד אותך כשאתה קורא, אבל נדמה לי שזאת הכוונה היא לגרום לך לחשוב. ובהחלט הרבה מאוד נשים חשופות חזה, הרבה מאוד עיסוק בחזה הנשי יש שם, ו...
בכלל עיסוק במין, עיסוק כן. במיניות, עיסוק ב... אנחנו עברנו איזו כתבה שהייתה שם מישהי שהיא הייתה המאהבת של תל אביב, המאהבת של, שפשוט היא התחילה לקחת גלולות למניעת הריון, ועלתה במשקל, והיא מצולמת שם בעירום מלא, לפני הגלולות ואחרי הגלולות, ומתארים שם איזה תנוחות היא כבר לא יכולה לעשות.
וגם את בתי הבושת, תליה, מתארים כמשהו שכל אחד היה רוצה להיות בו. כי למה? כי לא מדובר בבית זונות. הם לוקחים דירה ברחוב איבן גבירול, עכשיו אני אומר לכם, זה איבן גבירול ליד הקסטל. הקסטל זה משרד הכרטיסים, אני מניח. לזה התכוונו, או לאזור עצמו שם קוראים הקסטל, זה לא הקסטל שליד ירושלים.
לא, 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 זה הקסטל ממש, כן, ליד ביתי, משהו.
והם קוראים לזה בית פגישות, ושרק אנשי החברה הגבוהה מגיעים לשם, וזוכים לאיזשהו משהו. ואני אומר לך, זה קשור, בעולם ה... אני לא יודע אם הוא שמרני באמת, העולם שלנו, אבל הוא פסבדו שמרני, אולי... אני גם לא אומר מתחסד, כי אנחנו באמת מנסים לשמור כן. שאנשים אנשים לא ייפגעו סתם,
לא ייפגעו,
בגלל
נכון.
שגעונות ומחלות הקשורות במין של אנשים
לא,
אחרים.
לא, גם לא זילות ולא החפצה.
בדיוק.
יש בזה, יש בה, אולי במצד אחד בשמרנות הזאת משהו טוב, אבל אולי אני אקריא לך את על אפרופו הכתבה המופלאה, שכותרתה זונות מול הקסטל, אז זה מתחיל כוסית, סרט פורנו ושלוש נקודות. קרן הרחובות איבן גבירול ופינקס בצפון תל אביב מהווה משכן למספר רב של מוסדות נכבדים כגון מרכז המפדל, משרד הפנים, בנק ברקליס וכדומה. לפני כשבועיים התגלה לציבור הרחב משהו שהיה ידוע עד אז רק לציבור מצומצם יותר. קיומו של מוסד נוסף, פחות עממי, בית זונות לחברה הגבוהה, שעמד על רמה בינלאומית לתפארת, בדירה פרטית ברחוב איבן גבירול 155. בעלת הבית, שרה לייבה, הייתה בוודאי נעלבת לשמוע שמישהו מכנה את מקום מגורי הבית בושת. לטענתה, היה זה מועדון אקסקלוסיבי של חוג מצומצם מחבריה, אשר בילו שם במה שכונה בפיה, באווירה מינית תרבותית.
מה זו אווירה מינית תרבותית? אגב, שרה לייבה זה כמו שם של מישהי מהשערים, או משהו כזה, כמו חיה אסתר, חנה מלכה.
נכון, אז יש תמונה של שתי החשודות בניהול בית הבושת, בית הפגישות קוראים לזה יותר, נכון? מול מלון, מלון הקסטל, כנראה שהיה שם מלון. מימין שרה לייבה נראית באמת כמו, אולי מנהלת, מנהלת מחלקה בבנק. מסתבר שהיא מהנדסת קימאית במקצועה. ומשמאל עומדת ליאורה אלתית, ליאורה עינה בהיריון, כפי שנדמה לכאורה מן התמונה.
וואלה, הם פשוט מוסיפים חטא על פשע, על כל דבר.
כיתוב תמונה כזה, כיתוב תמונה כזה, כן, יש לה פשוט, בוא אני אגיד לך מה רואים פה, שפשוט יש לה חזה מאוד גדול, אז זה נראה בתמונה שצורמה מהפרופיל שהיא בהיריון, זה פשוט, אני באמת הרבה פעמים משתאה, ולא יודעת לאכול את הידיעות האלה, אני לא יודעת איך להתמודד עם זה,
כן, זה, הייתה איזושהי מתירנות שלא הרבה יצאו נגד המתירנות הזאת, ואני חייב לומר שהיום, בעיניים שלנו היום, אני מודה שאני מוצא עצמי מעט נבוך, כי אתה לא יודע, זאת אומרת, מה אומרים, לא אומרים, זאת אומרת, אתה מנסה לנתח את זה אולי סוציולוגית, אבל ברור לי גם שהמון המון אנשים, המון נשים, נפגעו מהיחס הזה. יונת, שוב, יונתן גפן מתייחס לדברים האלה בספרו חומר טוב. הוא מדבר על שנות ה-70 כשנים שעסקו מאוד פשוט... בשדיים. פשוט ככה התעסקו. כן. כל הזמן היה עיסוק בעיתונים בדבר הזה. את רוצה שאני אחזיר אותנו שנייה למיאמי?
אני אשמח.
מכאן אנחנו משדרים ומקליטים. כן. אז הנה ידיעה מ-1989. באמת הרבה מאוד זמרים ישראלים פשוט הגיעו לכאן. זה לא רק המיליונרים, וזה לא רק אנשים שפתחו עסקים, אלא פשוט זמרים ישראלים. למה? כי יותר כיף לשיר פה במועדונים ישראלים וגם לתפוס אמריקה. אז הנה, הכותרת היא סופה של חברות. עד לפני שלושה שבועות הם היו החברים הכי טובים בעולם, הכל התפעלו מזה ששני גברים שאך הכירו זה את זה לפני שנה, הפכו בתוך זמן קצר לידידים כל כך קרובים כמו הזמר הוותיק בני ברמן, והמסעדן ינקה לטל, שם הזה פחות
רגל
אומר
מעץ.
משהו.
רגל מעץ, ינקה לטל, כן.
בני ברמן, כן, ינקה לטל פחות.
מהמצבעה אני חושבת.
זה ממשיך. בני ברמן הגיע ארצה לפני שנה וחצי בעקבות פגישה שהייתה לו במיאמי ביץ', וזה הקשר אלינו. עם הפסנתרן בדרן יואל שר. את זוכרת את יואל שר? יואל שר.
יואל שר.
כן. היה ב-80s ככה מאוד פופולרי, הייתה לו גם תוכנית ברשת ב' באחד הלילות. ויואל שר שלח לו כרטיסי טיסה כדי שיבוא להופיע במועדון שלו. זכר לימים הטובים שהיה לברמן בארץ. את מבינה? ככה זה עבד. ישראלי היה פותח מועדון, מזמין את הישראלים, והוא אמר שכשהוא יגיע, הוא יתקשר עם ידידו ינקה לטל, והוא יעזור לו בכל מה שצריך. וזה נמשך אחרי ההופעה של ברמן במועדון, עומר קיים השייך ליואל שר, הוא נחת בפאב של טל, והכל במיימי, זה לא עומר קיים היפואי, כן? אז עומר, הישראלים פשוט ייבאו את הכל לכאן, למיימי. והוא ממשיך ומספר, נתתי לו את הדירה שלי בינתיים, בחינם, וכולי וכולי, וזה נמשך, החברות הזאת המשיכה, ובסופו של דבר בני ברמן עשה מה שנקרא עלייה לארץ, וכולי, ברמן היה אסיר תודה לטל, וזה נמשך, הסיפורים האלו נמשכים, ואז הגיעו היום המאושר, וטל הודיע לברמן שכבר חזר למיימי ביץ', שהוא עומד להגיע בחברת הזמר שימי תבורי. הסיפור הזה הולך למקומות הזויים, אני לא יודע מה הפואנטה של מה שאני קורא, מה שנקרא, פה אומרים bear with me, נסי לעקוב אחריי.
כן, כן, אני איתך.
אז הוא מגיע עם הזמר שימי תבורי לטיול קצר בארצות הברית, והוא רוצה להתרכז בעיקר בפלורידה, ולהגשים את החלום שלו שייט ביחטה לאיי הבהאמה. טל, ינקה לטל, טס למיימי ביץ' בתקווה ליהנות מחופשתו הקצרה, ובשיחת טלפון עם ברמן הם תכננו יחד את השייט להם. במקביל הוא נדבר עם שימי תבורי, שהם ייפגשו 4 ימים לאחר בוא למיימי ביץ'. לדבריו של טל, והנה הפואנטה, הטיול היה אכזבה גדולה, הוא היה עסוק בריצות וסידורים עם ברמן, בני ברמן הוא אכזבה גדולה, הוא התגלה כקמצן גדול, אפילו לארוחת צהריים הוא לא הזמין אותי, שלא לדבר על השייט.
וואו.
רק אחרי נדנודים שלי הוא ביקש מחבר טוב שלו שיקח אותי לטיול של כמה שעות בבהאמאס, 3 שעות שייט מהמקום שבו הם היו, אפילו התמונות שעשיתי היו מבוימות, בקיצור, אכזבת ענק במיימי וסביבותיה. אבל העיקר שהגענו לשימי תבורי.
העיקר, אפרופו ינקה לטל, אכן, הוא אכן היה הבעלים של המסבעה, מסבעה ש... הייתה לפני כמה שנים בנמל תל אביב, אבל היא הוקמה בשנת 79 בסוף רחוב דיזינגוף, ואני לא יודעת אם אתה זוכר, אבל היה מין איזה סוג של גרפיטי, ממש איפה שהיום זה המוזס כזה, ממש באזור שם, של תמונות של מבלים וכל מיני אנשים מפורסמים, מין איור כזה, אני לא יודעת אם זה רמי מאירי שצייר את זה, אני לא יודעת מי צייר את זה, אבל ממש ציור קיר ענק, ושם הייתה המסבעה, ואני זוכרת שתמיד היינו חוזרים באוטובוס מסבתא שלי, אז היינו הולכים ככה עושים טיול, עד סוף היא גרה בשדרות בן גוריון, היינו צועדים ככה דיזינגוף עד ממש הסוף, ועומדים ממש ליד המסבעה, הסבעה שהייתה אז ממש מוסד שכנראה ששימי תבורי ובני ברמן היו שם כשהם היו גם בישראל. אז כן, חבל שהוא ביים תמונות לאינסטגרם גם הזה, אבל אפרופו רכילות, אפרופו רכילות, אני רוצה לתת לך קונטרה עם רכילות גם, רכילות ממש. הכותרת של הידיעה היא מה קורה לאריק? לפני כשבועיים סיפרתי לכם על רומן חדש של הזמר אריק איינשטיין והזמרת מנחינה קורין אלעל, ומאז אני מוצפת בתגובות נזמות משני אגפים, זאת רחלה מרחלת. כל ידידיה של השחקנית סימה אליהו רצו להרוג אותי. סימה, למי שלא זוכר, כיכבה לצידו של אריק לפני המון שנים בסרט של אורי זוהר עיניים גדולות. החברים של סימה טענו לפני שקורין אלעל סתם נדחפת מפני שהיא רוצה פרסומת, וכי מאז עיניים גדולות אריק הוא האהוב הפרטי של סימה, וסימה היא האהובה הפרטית של אריק. אבל בזה לא הסתיימה הפרשה. מסתבר שגם לאשתו של אריק, הצלמת אלונה איינשטיין, יש חברים, וגם הם כעסו עליי. הם הודיעו לי שאריק ואלונה חיים בצוותא וכי החיים ביניהם בסדר, כך שלא יכול להיות שיש לו רומן עם אישהי אחרת. אז בסדר, אני מרימה ידיים, אומרת רחלה מרחלת, ומוכנה להודות שהסיפור על אריק וקורין היה על מישור מקצועי בלבד. אבל מישהו בכל זאת צריך לעזור לי לבחור בין הגברת איינשטיין לבין סימה אליהו, אנחנו יודעים בסוף במי אריק.
רגע, מאיזה שנה זה?
זה משנת 1980.
וב-1980 אריק עדיין היה עם אלונה, לא עם סימה אליהו? אני הייתי בטוח, תראי איזה חור בהשכלה יש לי. הייתי בטוח שכבר בתקופת מציצים הם היו ביחד, אבל כנראה שלא.
לא, כנראה שלא, או שכנראה זה היה תפר, כי כנראה כבר אז התחילו השמועות. אין לי שמץ של מושג.
האמת שאני לא מכיר את קורין באופן אישי, אבל היא נראית לי כל כך נחבט אל הכלים, אין מצב שהיה דבר כזה. ללא קשר לאורח החיים, שהוא שונה ממה שמוזכר כאן.
בוודאי, קשה לי להאמין, אבל... והיא גם הייתה מאוד צעירה, אז אני זוכרת...
נכון.
היא הייתה מאוד מאוד צעירה, שהייתה בת 18, אבל...
תראי, אנחנו מאוד אוהבים ישראלים בעולם, ובמיוחד שהישראלים...
בוודאי.
כאלה שגם שוב גורמים לנו לחלום כאילו אנחנו רוצים להיות במקומם. אז כן. אני לא יודע אם אני הייתי רוצה להיות במקומו של הישראלי הזה, כי אני לא זכיתי לראות את הדמות בצעירותה, הדמות שאתה נזכיר, אבל הכותרת היא. הרומן הישראלי של ליז. ליז טיילור.
ליז טיילור, ליז טיילור. אוקיי.
והכיתוב תמונה מתחת לתמונתה של ליז טיילור, גם זה לא היה עובר היום, לא יכולה בלי גבר. הדברים האלה היו באמת, אלה היו עיתונים. זה לא דברים שהיו במחשכים, או במחשקים, או במסתרים.
וגם בעיתונים, יש לומר, לא בירחון בול, או בול,
זה בול.
זה בול, שזה היה באמת ירחון אירוטי, או משהו כזה. זה פשוט בעיתון סופר לגיטימי. זה מצחיק, אפילו בעיתון כמו, נגיד, עולם האישה, שזה בעצם ירחון או שבועון, לא יודעת מה זה היה, עוד נראה לי שזה היה ירחון גם אז, לנשים, גם שם היו תמונות של נשים חשופות חזה, והייתה מאוד התייחסות לדברים האלה, ובאמת כותרות שבוודאי שבשום עיתון נשים לא היו מתייחסים ככה. זה מעניין, וזה באמת לא, זה באמת לא שנות ה-70, אנחנו מדברים פה על תחילת שנות ה-80, אפילו אמצע שנות ה-80, זה מוזר.
אז הנה, אני רוצה לקחת אותך ל-1981, כאמור ליז טיילור.
כן.
שימי לב, זאב בופמן, הישראלי לשעבר, לא הופיע כמנהגו למשחק הטניס במועדון הקאנטרי קלאב של מיאמי ביץ'. כאמור, מיאמי ביץ' ממנה אנחנו משדרים אליכם היום. לכן הקטע הזה עולה קטע על סדר יומנו. חברו הקבוע למשחק, הישראלי צביקה יוז, מאוד ישראלי, לא הבין את פשר העלמו של מפיק הצגות התיאטרון הידוע, את סכנותו של יוז, סיפק עיתון הסנסציות האמריקני אדיר התפוצה. זה גדול. עיתון הסנסציות האמריקני אדיר התפוצה. שזה מה שרצה להיות כנראה העולם הזה וגם די הצליח. כן. התנוססה תמונתו, או תמונתה לידר דיוק, של כוכבת הקולנוע ליז טיילור, כשהמפיק, זאב בופמן, מעניק לנשיקה. ובכותרת זעקה באותיות צהובות, רומן חדש לליז, בזמן שבעלה מחכה בוושינגטון.
וואו.
כן,
איזה
כן,
מהם,
אלה
איזה
הדברים.
מהבעלים.
והם נצפו, כן, איזה מהבעלים, זו שאלה טובה. אז תראי מה כתוב כאן, את התיאורים. הכתבים הזריזים הצליחו לתפוס את בופמן וליז מתנשקים במושב האחורי של מכונית הלימוזין. כן? מכונית הלימוזין המפוארת שבופמן העמיד לרשותה של הכוכבת. המפיק מפנק את הכוכבת שלו במתנות של עדיי יהלומים.
אני כל כך אוהבת עברית.
כן,
עדיי יהלומים. אני כל כך אוהבת עברית של פעם, נפלא.
כן, אז זה תכשיט היהלומים, כי עדי ועדיים.
עדיי.
ולמרות שהמחזה מועלה בברודווי זה מספר חודשים, הוא מציף את חדר הלבשה של הבפרחים בחמות כזו, שהחדר נראה כמו חנות לממכר פרחים. מה תגידי על זה, אה?
להתענג, והנה, יש עוד איזה ככה משהו אקטואלי גם, אנחנו, מה שנקרא, קברנו את הנסיך פיליפ השבוע.
כן.
אני לא יודעת אם יצא, לא, אתה היית בטיסה, אני לא יצא לי לראות
את ההלוויה, בדמי ימיו, אה?
בדמי ימיו. אני מודה שאחרי כמה עונות של הכתר, אני לא יכולתי כבר לצפות בבית המלוכה, אבל הידעת שאופירה נבון, רעייתו של נשיא המדינה לשעבר, ישבה פעם על כוס תה עם מלכת אנגליה, אליזבת השנייה.
די, מתי זה קרה? מה הפרטים?
זה גם קרה ככה בסוף שנות ה-70, אני חושבת 78 או 79, הידיעה בדבר הזמנתה של אופירה נבון לפגישה על כוס תה עם מלכת אנגליה, אליזבת השנייה. לא גילתה באיזה תה תכבד המלכה את אשת הנשיא, הפרסומה אלי לוי הזדרז לטלפן לבית המלכה, הוא ביקש לדבר עם המזכיר. למחרת פרסם לב מודעת ענק שבהן סיפר כי המלכה שותה ומכבדת אך ורק את התה שלמען הנציגות שלו בארץ עובד לוי. אנחנו מיד נבדוק איכן עובד אלי לוי. סביר להניח שביצוצקי. בוא נראה. כן, כן.
ככה זה עובד.
כן, ככה זה עובד.
ככה זה ממש עבד פעם.
ככה זה ממש ממש.
היי, תשמעי, אני פשוט עובר כאן על רחל המרחלת וכולי, והידיעות פה הן באמת, הנה, מדהימות. אז התחלנו את התוכנית שלנו, את הפודקאסט הפעם, באורי אבנרי, ובהמשך הדברים שהוא כותב, פודקאסט לא היה אז, אבל בהמשך הטור שלו על מיאמי, הוא דיבר על הבחירות שבהם היה מועמד אלכס דאוד, ממוצא לבנוני, ושנים אחר כך, ברחל המרחלת מופיעה הידיעה הבאה. ראש עיריית מיאמי ביץ', אלכס דהוד, אמריקאי ממוצא לבנוני, המצהיר שהוא מעריץ גדול של מדינת ישראל, נמצא כעת בארץ בסיור עבודה. אחד המלווים שלו הוא אמיר בר-און, המשמש כיועץ לענייני חינוך של עיריית מיאמי. בר-און החליט להפתיע את ידידו מנעורים שלום פנסטר מבעלי הסינרמה, והגיע לאולם המועדון בחברת ראש העיר, שהעניק לו להפתעתו את מפתח העיר מיאמי. את מבינה?
אני כל כך רוצה שיעניקו לי מפתח של עיר.
ומה פותחים איתו אגב?
אין לי מושג.
כלום, נכון? זה אירוע די דמיוני.
כן, כן.
אבל החוזקה של העולם הזה, ואורי אבנרי סיפר את זה בכמה מקומות, הם רצו פשוט לגרום לאנשים להבין מה הם מפסידים. הם רצו לייצר פומו, כי פומו מוכר עיתונים. זה הכל, כמו שהוא בעצם מביא עוקבים באינסטגרם, מביא טראפיק. זה פומו. אבל כשאת בתוך הפומו, כלומר, כשאת בתוך האירוע עצמו, את יודעת איך זה. את צריכה לצלם את זה נכון, ואת עובדת קשה כדי שתלך את הזווית האיכותית ביותר. אז אני חושב שהמסקנה היא שלנות.
כמו שהבנו מיאנקה לטל, גם הוא זייף תמונות עוד בטרם עידן האינסטגרם, אז... אז כנראה ש... כן, כנראה שפורמה היה פה מאז ומעולם. אתה יודע, לצד הידיעה על אופירה נבון מאותו גיליון בשנת 79, אז, צדה את עיניים פשוט ידיעה שאי אפשר לפספס פרופו אופנה וכל מה ש... וכל הלך הרוח החושפני. תראה, מנגד, בעת תצוגת האופנה שנערכה בשבוע שעבר, ישבה ראומה ויצמן וספקה כפיה. אני לא יכולה עם הבגדים האלה, אמרה לאמא רחל שוורץ, שמלווה אותה בדרך כלל תצוגות אופנה. זה יותר מדי חשוף. הרי אני כבר סבתא. אז מה יש ראומן, תאימא? מה זה שייך אחד לשני? אני חושבת שזה מסכם את הלך הרוח. זה פשוט, כן, זה... כן?
אני חושב שהיה מאמץ פעם לייצר סלבריטאות. ואנחנו רואים את זה בעיקר... איך נאמר את זה? בהתאמצות לייצר. קודם כל, צריך לומר, משפחת דיין, זו הייתה אובססיה של העולם הזה. לא היה שבוע. גם כשמשה דיין לא יצר בעצמו שעוריות, והוא יצר ענייני עתיקות, ואחר כך עם אותה אלישבע מפורסמת, וכמובן הרומנים וכו' וכו'. אבל, מעבר לזה, הסיפור הוא שהם הלכו גם למקומות טיפה יותר איזוטריים, ככל שהם היו יכולים לייצר אבק כוכבי. ולמה אני מתכוון? אני אגיד לך למה אני מתכוון. אני מתכוון לכך שהלכו לכל מיני דמויות ישראליות שאף אחד לא באמת זוכר, והנה הכותרת, דרישת שלום מגיל הגולן האומללה, תמיד זה, מוסיפים איזה משהו, שאנחנו חשבנו שפעם אנשים לא היו תוקעים אחד לשני, לא היו מתחצפים, לא היו בהמים, אז הנה, דרישת שלום מגיל הגולן האומללה, שהפכה סגנית מסתבל, עברה להוליווד, הוליווד עם בית, לא הוליווד, אבל צריך לומר, הוליווד עם בית, ומאז נעלמו עקבותיה. וקוראים לזה יתומה על אי בודד. אני בטוח שזה די מגרה אותך שאני אקרא לפחות מקצת מן הדברים, נכון?
אני אשמח, כן.
אז הנה.
שקיקה.
60 הגבירים היהודיים שהוזמנו אל בית המיליונר כדי להרים את תרומתם למען מכון ויצמן, היו מלאים סקרנות. הסקרנות לא התעוררה רק בגלל ביתו של המיליונר, בית מפואר על אי קטן כמעט פרטי בין מיאמי ומיאמי ביץ', וזה הדרך לפתוח סוגריים ולספר, שברגע שאתם חוצים על אותו גשר שסיפרתי לכם, אז מן העבר האחד שלו, אם אתם ממיאמי ביץ' לכיוון מיאמי, מצד שמאל, כלומר בצד הדרומי יותר, אתם תראו את ספינות האהבה שמפליגות, ומן הצד הצפוני, מצד ימין, כשאתם עם הפנים לכיוון מיאמי העיר, אתם תראו איים עם מלא וילות וחבילות וכל מה שצריך. אז אותו מיליונר שיתרים את האנשים למען מכון ויצמן, הוא לא היה הסקרנות, אלא יותר סקרנה אישיותם של אשת המיליונר. כולם שמעו כי הייתה מלכת יופי ישראלית, ושהיא צעירה מנכדיו של בעלה. וואו, אולם וואו. כאשר התאספו, הם נדרשו להתעזר בסבלנות, מכיוון שהנאום על מכון ויצמן היה מוכן, אבל אשת המיליונר לא הייתה פנויה. היא נמצאה למעלה, כך נאמר, הוא מניקה את התינוק הפעוט שלה, השלישי במספר. ואז הם מגיעים לעניין עצמו, שמדובר בגיל הגולן. גיל הכבשה את דעת הקהל, דעת הקהל לא רק הודות לעובדה שזכתה בחתר סגנית מלכת היופי של ישראל, ובחתר סגנית מיס עולם בלונדון, אלא גם היה לה סיפור עצוב, היא באה עם עליית הנוער, אחרי ששני הוריה נספו בשואה. טוב, זה תמיד הלך למקומות האלה שם בשנים ההם, אין מה לעשות, אלה היו הסיפורים. והיא התחתנה עם אדם בן 70, יהודי עשיר שהתאהב בה, והיא הרבה פחות מכך, בגיל שבו ניתן להביא ילדים בעולם, לעולם הזה. והיא אמרה גם, ישראל? מה אני אעשה שם? אני לא מכירה שם נפש חיה, מלבד האישה שהזכירה לי בשעתו חדר מרוהט. כך זה היה, כך זה התנהל. אני לא יודע איך זה מתנהל היום, ואני לא יודע, אבל אנשים חיפשו. גברים עשירים חיפשו,
אני חושבת שפעם זה היה יותר, זה גם, אתה יודע, השנים ההם, אפרופו שואה שמזכירים את זה הרבה, אל תשכח שזה הדור השני לשואה, לניצולי השואה. וזה...
הראש הזה עבד קצת שונה, הצורך.
כן, וזה קצת מין סוג של מלחמת קיום, שאני גם יכולה להבין את ה... אני יכולה להבין את המניעים.
את יודעת, אחד הדברים שאני מביא לך ידיעות שהמילה מיאמי כתובה בהם, כי זה מעניין להבין עד כמה העיר הזאת הייתה רלוונטית. אחד מעוקבינו היותר אדוקים ביקש לדבר על מוטי פליישר.
רפי, נכון.
כן, והסיפור של מוטי פליישר הוא שהוא באמת היה מה שכונה אז אליל נוער.
נכון. חתיך מטורף.
ג'יימס דין הישראלי.
ממש.
והוא ממש דומה לג'יימס דין בשיר של ירון לונדון, החיים היפים, כשהוא מפליג במכונית, ממש מפליג במכונית, לא נוסע. מפליג במכונית עם אופירה גלוסקה לידו, החיים היפים. פליישר סיפר בכמה ראיונות שהוא עזב את התחום, כי הוא התחיל להרגיש שזה לא מתאים לו פשוט. הלחץ, כן. העניין, ואני אומר לך, היום, זו שאלה שעולה עוד יותר בעיניי, מכיוון שהיום אתה לא חייב להיות מוטי פליישר של אז, או איזר כהן של אז, שגם הוא לא בדיוק הסתדר עם החיים הללו, בעיקר של עניין סביבך. נכון. היום כל צייצן בטוויטר שעושה את זה בצורה מספיק אדוקה, הוא מרכז תשומת לב,
כן.
אני מתקשה לראות איך אנשים חיים עם עצמם ככה, זה בעיניי נכון. נורא קשה להיות חשוף בעין הציבורית, אבל באמת פליישר עזב את התחום, עבר לדעתי להתעסק בפאות נוכריות, אני מודה שאין לי עדות לכך בעיתונים, אולי נגיע לזה בזמן כן. אחר.
אבל הוא באמת, אני בוהה, באמת בהיתי, אחרי שרפי כתב לנו על פליישר, אני פשוט בהיתי בתמונות שלו, הבן אדם באמת מדובר בחתיך מטורף, זה אי אפשר להסיר ממנו את המבט, אני לא יודעת איך הוא נראה היום, זה, אבל זה...
יונה אליאן מספרת שכאשר היא התקבלה לתפקיד הראשי בסרט נורית, אז באו ואמרו לה, כן, את תשחקי עם ססי קשת. אז היא אמרה, מה? הבטחתם לי מוטי פליישר. וחשוב לומר שסאסי, מי זה סאסי?
כן.
חשוב לומר שסאסי לא היה הרבה פחות בעת ההיא, אולי אפילו הרבה יותר. שניהם היו אלילי נוער מטורפים. טיקי דיין, במדינת היהודים של מודי ברון וענת זלצר, אומרת, אתם קולטים אליל נוער. ככה היו מדברים אז. אני חושב על שכשאני מסתכל על זה מהיום, היום הדברים האלה היו פתטיים, מכיוון שהיום כל אחד הוא כוכב, כל אדם בטיק טוק הוא פתאום כוכב רשת.
כן.
אין לזה ערך, ואולי, את יודעת, אם אני שואל את עצמי, למה אנחנו כל כך אוהבים את הנוסטלגיה? כי גם אם זה היה פייק אז, וגם אם זה היה העניין של המרגנים ומוכרי עיתונים, או עורכי עיתונים, כדי שאנחנו נתמכר לזה, אבל זה היה זה, זו הייתה הסמכות.
נכון.
יש היום סמכות לכוכבות? אני לא,
אני לא חושבת, אני כבר חושבת ששנים אין את זה. אולי עד לפני, אולי עד תקופת, בוא נאמר, נינט והתחלה של כוכב נולד, שעדיין קמו פה כוכבים גדולים, ורן דנקר, והשיר שלנו, וכל ה... אני חושבת שזה היה ממש הסנוניות האחרונות של
נכון?
הכוכבים הגדולים באמת, כן. אפרופו כי... פליישר, הוא שר את השיר האלמותי אופרה.
ודאי.
בנשום, כל הורדים כן. נפלו היום.
בהחלט, בהחלט. יש לי עוד סיפור קטן שמצאתי בארכיון של העולם הזה, והוא קשור באחת הדמויות שיש הטוענים שהוליכו בחדלונם למהפך. אבל אני אינני יודע אם לומר שכך זה היה, אבל השם יאמר לכם הרבה, אשר ידלין. אז לפני הידיעה, נספר, אשר ידלין, סביבו הייתה פרשת שוחד, שנקרא פרשת ידלין, שנחשפה כן. בישראל באוקטובר 76. הוא היה אחד האישים הבולטים ביותר במפלגת העבודה, וזה הביא למאסרו, מנכ״ל קופת חולים כללית שהיה אמור להתמנות לנגיד בנק ישראל. בואו נסביר. אם יש משהו שאנשי ימין וליכודניקים מאוד צודקים בו, זה שהם רק לא שמים לב שהם הפכו להיות אולי הציבור הזה, זה שהם מדברים על מפאי. וכן, זה היה נורא. כי כדי להתקבל, אתם שמים לב מה, שמת לב מה אמרתי כאן, נכון? אתם שמים לב מה הולך פה. הבן אדם הזה, אשר ידלין, עשה את כל התפקידים שהמנגנון המפאיניקי יכול היה להעמיד.
כן, כן.
זה מדהים. היום אנחנו קוראים שאתה צריך להיות במפלגה אחרת כדי לקבל תפקיד בדירקטוריון של ערוץ טלוויזיה, נגיד. שמעתי משהו כזה. אז זה היה נורא אז וזה נורא היום, אבל רגע, איך זה קשור למיאמי? הנה, זה קשור למיאמי, כי אני הולך לעולם הזה שוב אותו יגאל לביב שדיברנו עליו, והדבר הזה מ-1987, והכתבה אומרת כך. אשר ידלין ישב במשרדו במלון לפייט במיאמי ביץ', זה אחרי כל הפרשות, כן? אבל שימי לב רק למשפט. אשר ידלין ישב במשרדו במלון לפייט במיאמי ביץ'. כאשר צלצל הטלפון, הוא שמע את קולו של קרוב משפחתו, עורך הדין הירושלמי עמוס רוזובסקי. אשר, זה נשמע כמו בארץ נהדרת, אשר.
כן.
אשר, קרא עמוס, אני נמצא אצל הקרוב של אשתי, דוקטור אורי קלאי, בביתו בבוקה רטון. בוא מיד, הוא גנב לי את התחריטים של רמברנט. עכשיו רגע, בוא נעשה סדר. אתם זוכרים שקראנו בהתחלה את אורי אבנרי שמדבר על זה שאנשים מהצפון שולחים את הוריהם לשמש של מיאמי? אז זה לא מדויק, כי זה לא בדיוק מיאמי. זה בוקה רטון. זה המקום בפלורידה, המרוחק מעט ממיאמי, אך לא יותר מדי, שעתיים ממיאמי, יש לומר. ושם הרבה מאוד, בעיקר יהודים מבוגרים, שלא לומר קשישים נופשים. כן. אז הנה, שימי לב. הוא אמר לו שהוא גנב לו את התחריטים של רמברנט. ידלין הנדהם שאל לשוויים, ורוזובסקי אומר לו, $300,000 לפחות. המשטרה כבר פה, מוטב שתבוא לפני שאורי מסתבך. עכשיו, זה אדם שהייתה פרשת ידלין עליו, הוא נדחף לפרשה אחרת, כדי להיות המושיע. ידלין יצא ממשרדו, נכנס למכוניתו ונסע למקום מגוריו של קלאי, המרוחק כשעתיים ממיאמי, והגובל בעיירת הנופש היקרה פלם ביץ'. במשך שנתיים הפציר אורי קלאי ברוזובסקי לפתוח יחד איתו גלריה בפלם ביץ'. רוזובסקי, בעל משרד עורכי דין, בהכירו את האוסף הזה, ואותו אדם, רוזובסקי, עם המשרד המשגשג בירושלים, המתמחה בעיקר בחברות, עסקי חברות, הוא נמנה עם גדולי אומני האספנות בישראל, והאוסף שאביו המנוח החל ברכישתו מונה יותר מ-5,000 עבודות של טובי האומנות היהודית. בקיצור, שורה תחתונה, אחרי כל הדבר הזה, אשר ידלין דוהר במכוניתו, מעניין אם הייתה עם גג נפתח.
בוודאות.
כן, לאותו בוקה רטון, והתפוצץ ההסכם בסופו של דבר בין רוזובסקי לקלאי. הוא אמר לו שהוא מבטל את רעיון הגלריה, מכיוון שהייתה שם איזושהי סיבה שהוא הגביל את הסכום שעליו להשקיע בגלריה ל-$300,000, בניגוד לסכום המקורי של $1,000,000. כן. בקיצור, הוא הבין שהולכים לעבוד עליו, ואז הוא הזעיק אותו לשם, והסיפור הזה מתארך. אבל הלכם עוד דוגמה למעללי מיאמי וסביבותיה. רק נספר
שיהיה... העיקר שאמרו שאין שם פשע.
העיקר שאמרו, כן, רק שזה... נכון. יסודות פשע. תחשבי כמה זה יפה. כמה זה יפה.
יסודות פליליים.
אני רק אומר בסיום שרוזובסקי עצמו שוהה בימים אלה, כלומר ימי אז בניו יורק, הוא מנסה להתגבר על השבועות הרבים שגזלה ממנו פרשת קלאי ותחריטי רמברנט, ולקוחות התחילו לבוא גם למשרדו בניו יורק. אז אבנרי אומר, אז במדינת היהודים אצל מודי ברון, הוא אומר, הכל היה נורא משעמם, גם המסיבות של איץ' אמבוש בעין הוד. אבל כשאתה מתאר את זה ככה, גם הסיפור הזה הוא בסך הכל די משעמם. אבל כשאתה מתאר את זה בעטיפה הזאת, אתה, גם אם אנשים לא באמת אוהבים את זה, הם מתמכרים לזה ולכן הם קונים עוד עיתונים. זה הפואנטה.
נכון. זה כמו משפחת קלוגמן מחדשות, המדור הכלכלי, שהם פשוט סיפור בהמשכים, כנראה שמבוסס על סיפור אמיתי.
יפה, נדמה לי שבזאת מגיע לסיומו.
בזאת אנחנו משחררים אותך בחזרה פה. אנחנו, מה שנקרא, האולפן בתל אביב משחרר אותך בחזרה להשתזף ולשתות.
כן. נזכיר ש-50 מטר, אולי 75, אם להיות מדויק, מטרים קו אווירי מהאוקיינוס האטלנטי. הדקלים, החוף, חוף הים הלבן הזה. כן, חביב מאוד כאן במיאמי, אבל בשבוע הבא כבר נתראה עמוק עמוק בתוך ארץ הקודש. טליה.
מכינים לך קלחת נפלאה פה.
או, וואה, וואה. תודה רבה.
תודה לך, עידן, היה תענוג כרגיל.
גם לי. ולפני שיפרד, מילה מהאנשים שבלעדיהם כל זה לא היה קורה.
בעלי עסק? מה הייתם נותנים בשביל שיחה של חצי שעה עם הלקוחות שלכם? אחד על אחד. פודקאסט ממותג, איכותי ומעניין הוא הדרך שלכם לאוזניים שלהם. בלי הפרעות ובלי מתווכים. פודקאסטיקו. פודקאסטים ממותגים לחברות וארגונים. דברו אלינו. פודקאסטיקו.